טוב, אז אנחנו ממשיכים מה שהתחלנו בפעם שעברה. דיברנו על מה בעצם, על חינוך ילדים ומה ילד צריך. אנחנו אמרנו שילד צריך תחושה של קשר, שייכות. דיברנו שזה בעצם העיקר הדבר, שייכות. ולכן כל עוד שהוא לא מקבל את השייכות, אז הוא ייקח אותה בכוח. ולוקח אותה בכוח, דיין הוא מפריע. הוא מפריע, ואז אמא באה ונותנת לו תחושה של שייכות הגונה. ולמרות שהוא בוכה, הוא מרגיש שהוא שייך. הוא לא כלום, הוא לא אינביזיבל, הוא לא שקוף, הוא לא מישהו שלא שמים לב עליו. כן, שמים לב עליו. אז הוא מפריע. אז, בדוגמה שדיברנו בפעם שעברה, שאמא עושה את העבודה וילד כל הזמן מפריע, אם היא הייתה מאותתת לו כל פעם, שהיא איתו. זאת אומרת, משהו מין דברים קטנים, כמו חיוך, הערה קטנה, מין אמירה כזאת של אכפתיות, אתה כבר גמרת, או משהו קטן מאוד. אז ילד, רוב הזמן, רוב הסיכויים שהוא ירגיש שהוא שייך, ואז לא יהיה לו צורך להפריע. עכשיו, זה בעצם עד כאן מה שדיברנו בפעם שעברה. זאת אומרת, יש כל צורה שילד פועל, חושב, זה צורה של ניסיון, ניסוי וטעייה. זאת אומרת, הוא בהתחלה מאוד מאוד רוצה לקחת את השייכות, תשומת לב, את הקשר. לא משנה, זאת אומרת, או בנחמדות או במגילות. זה לא משנה, זאת אומרת, הוא יכול להשתדל בהתחלה להיות מאוד נחמד ולעשות קונדסים ולצחוק ולהראות כל פעם לבוא עם התמונה, הנה תסתכל על התמונה שאני ציירתי, לא משנה מה, זאת אומרת, זה גם זה לקיחת בכוח. זאת אומרת, באידיאל, ילד שמקבל תחושה של שייכות, הוא לא צריך לקחת אותה. ואם הוא לא מקבל, אז הוא לוקח בכוח, בכוח של נחמדות או בכוח של מגילות. נקרא לזה ככה. בכוח הנחמדות זה שהוא יהיה נודניק על דברים טובים. ואני כבר עשיתי, ואני כבר זה, ובוא תסתכל, כל הזמן גורם שההורה שלו יבוא ויסתכל ויתן לו תשומת לב. אבל זה יכול להיות גם בצורה אחרת. העיקר, הכל מסתובב, הוא ידע מה לעשות בניסוי ותהייה. למשל, אמא עסוקה מאוד מאוד, כותבת שם משהו, נחזור לאותה דוגמה, שהשלומי משחק שם על הרצפה, ואמא יושבת וכותבת עבודת סמינריון, כן, יודע, משהו חשוב לה. והוא מפריע לה, כי לא יכולה להתרכז. אז פתאום, והיא כל הזמן אומרת, חכה, אל תפריע, ופתאום הוא ישתעל. ואז אמא בא. היא קפצה אליו, חזרה למקום, כעבור כמה דקות, עוד פעם השתעל, ועוד פעם היא קפצה. ואז שלומי קולט שזה דבר שעובד. זה בעצם מה שמביא את אמא אליו. ואם אמא תהיה קיצונית, אז השלומי יכול למות. אם הוא קולט שהיא באה אליו כשהוא משתעל, וזאת הדרך להביא את אמא, אז הוא ישתעל הרבה. ויגרום לעצמו להשתעל ולהיחנק ולהיות משהו שיהיה לו קשה, ואמא תטפל בו ותציל אותו ותתרגש מאוד ותבוא אליו עם כל הכוח שלה. אז ניסוי ותהייה אמרו לו שזאת שפה שהיא מבינה אותה כשהוא במצוקה, כשהוא בסכנת חיים, אז היא תבוא הרבה. אז בעצם שאלה בגדול, אז מה כן לעשות? קודם כל, בכללי, כן, תיתנו לילדים תשומת לב חיובי. לא שהוא לוקח את זה, בלי שהוא לוקח, אלא אתם תזמו קשר. שיחות נפש, כמה דקות של קרבה, טיול קטן, משחק קטן, איזושהי הערה קטנה, לא צריך הרבה. זה לא משהו שהוא כמו בור בלי תחתית. בדרך כלל הוא מקבל תחושה של שייכות, הוא מסופק בזה. וכשהוא כן נותן, כשהוא כן דורש בכוח תשומת לב, שם לא צריך לתת תשומת לב שלילי. וההתנהגות השלילית. אני לא אומר להתעלם מילד, זה טעות מפורסמת. יש אנשים חושבים שבעצם אמירה כאן זה להתעלם ממנו. זה לא להתעלם, חס וחלילה. זה צריך לתת לו תשומת לב לא כשהוא לוקח את זה, אלא בהזדמנות אחרת, בזמן אחר. זאת אומרת, אם אתם רואים שילד מנסה לעשות משהו שלמשוך תשומת לב, אתם יודעים שבעצם באיזשהו יש לכם חובות שם. כן, בחשבון אחר, בזמן אחר, יש חובות. אז תנצלו הזדמנות שאתם תיתנו את התשומת לב הזה במצב אחר. לא כשהוא דורש.
למה?
כי אם אתם נותנים תשומת לב כשהוא דורש, אז הוא קולט שהדרך לקבל תשומת לב זה לדרוש. כי הקשר בין ההורים לילדים הוא קשר של לא דרישות וחובות. ברגע שאדם מקבל משהו שהוא דורש, אז הוא הופך להיות אדם כזה בחיים, שהוא דורש, שמישהו חייב לו משהו, נותן לו משהו, הוא נלחם. אתם הופכים אותו למין לוחם כזה בחיים. אתה בכוח, או זה, אתה תיקח מה שמגיע לך. וזה סוג התנהגות שהיא התנהגות נמוכה, דסטרוקטיבית. אתה הופך אותו למין כזה של אנשים שהם כוחניים. והרצון שלנו זה לא להיות אדם כוחני. והמטרה היא, כמו שאמרתי, זה להשתדל כל הזמן לתת יחס חיובי כזה. אצל ילד אפשר לסכם כל מה שדיברנו עד עכשיו, אפשר לסכם את זה במשפט מפורסם, אולי אמרתי אותו בפעם שעברה, היה כזה משפט אצל רנה דקארט בפילוסופיה, המחדש פילוסופיה המודרני בעצם של הרציונליסטית, שהוא קרא, אמר משפט כזה, אני חושב משמע אני קיים. אז אפשר לעשות אצל ילד, הסתכלות הזאת היא הפוכה, אפשר להגיד, מתייחסים אליי משמע אני קיים. ככה הוא קולט את המציאות. ואנחנו משתדלים לתקשר איתו מתוך אמפתיה, מתוך קרבה, מתוך רצון לטוב. וזהו. עכשיו, מה יקרה אם ילד לא יקבל מה שהוא צריך לקבל? אז מתחיל מאבק. כמו שאמרתי בהתחלה, הוא התחיל לקחת את זה בכוח, ואם זה לא יעזור, אז הוא יעשה מאבק. רוב הסיכויים, כמו שאנחנו אמרנו, צורת החשיבה זה ניסוי וטעייה, אז הוא יעבור למאבק, ובמאבק ילדים מאוד חזקים. יש סך הכל כמה מדרגות שהילד עובר משלב לשלב לשלב. יש ילדים שהם נכנסים למאבק עם המחנכים שלהם, עם ההורים או עם המורים, אבל זה הכל מסתובב סביב אותו ציר. ילד נמצא במאבק עם המחנך. ואתן לכם דוגמה. ילדה בת 5 ישבה מול טלוויזיה, ראתה איזושהי תוכנית. אמא אמרה לה 3 פעמים שהיא צריכה ללכת לישון, ואז ילדה אמרה, לא, רק עד סוף התוכנית, עוד מעט זה ייגמר. ואמא ראתה שבאמת תוכנית מאוד טובה ומאוד חינוכית, שכדאי לה, אז היא אמרה, טוב, בסדר. המשיכה לראות. כעבור עוד כמה זמן, כבר התוכנית השתנתה, נהיה כבר משהו אחר, ואמא עוד פעם ניגשת, אומרת, אני אמרתי לך ללכת לישון. וילדה התעלמה. עוד כמה דקות, עוד איזה רבע שעה, היא אמרה, את עדיין פה? מה הולך כאן? ניגשה, סגרה בכוח את הטלוויזיה ואמרה, תלכי עכשיו. ומיד תתלבשי שם, תלכי לישון. ילדה אומרת, לא רוצה, מתחילה לבכות. אמא נתנה לה כמה פאצ'ים כאלה, והביאה אותה לחדר ואמרה, תלבשי את הנמנמת שלך. נתנה לה את הבגדים. אחרי חצי שעה, היא נכנסה לחדר, ראתה שהיא עודה לא לבושה והיא קוראת ספר. והיא לקחה את הספר מהיד, הלבישה אותה בכוח, נתנה לה עוד פאץ' אחת וסגרה את האור. מה שעכשיו תיארנו זה תיאור של מאבק. זאת אומרת, ילדה מתחילה לפתח נגדה, נגד אמא, כוח של מאבק. כן? היא קולטת שהיא בעצם משדרת לאמא, אחרי כל הסיפור הזה, היא משדרת לאמא, לא תנצחי אותי. את לא תנצחי אותי. ובמצב הזה שעכשיו תיארתי, מי ניצחה במאבק הזה? למה?
אף אחד.
כן.
אני חושב שבאת, כי אמא עשתה שהיא תלך לישון, נו.
והיא הולכה, בסוף היא הולכה.
לא, אם ידרה אמא כל כבודה וכל הבקשות שלה,
נכון, אז היא עשתה, ובסוף אמא הרי נתנה לה כמה פאצ'ים, ניצחה אותה, הכריחה אותה ללכת לישון, ואמא ניצחה, זה ברור. לכאורה.
אבל זה
לא
שאמא רצתה, אמא לא
עשתה
ככה.
נכון. כן, מה רצית להגיד?
אני
אמא
להבין את השלמה, זה לא ידעת, היא עדיין דרכה למה שהיא
נתראה. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת,
אני לא רצתה, היא לא רצתה ללכת אז, אמא הכריחה אותה. לא, אבל כיוון שלכם אתם צודקים, מה שאתם אומרים זה... הרי כשסיפור הזה נגמר והיא שמה אותה לישון, חיבטה את האור, סגרה את הדלת ועכשיו אמא הלכה למטבח, מה קורה בנפש של אמא? מה היא מרגישה? קרע, נכון? האם אמא מרגישה שמחה, מיושרת, הנה סוף סוף דבר נעשה מה שאני חלמתי? ודאי שלא, נכון? מה היא מרגישה? היא מרגישה קרע, היא מרגישה שהיא מצטערת על זה שהיא הרביצה לילדה, נכון? היא מרגישה אולי מיוצבנת, למה היא עושה את זה, והיא כועסת עליה, נכון? זה ההפסד של אמא. הרי היא לא רצתה שיהיה ככה. וזה ניצחון של הבת. מי שפה יותר מצטערת ויותר קרועה בנפשה ויותר זה אימא. לאימא לא טוב. לבת, היא לא מבינה מה שהיא עושה, אבל לה, גם לה זה לא טוב, אבל לה יש תחושה של ניצחון. כי היא מרגישה שהיא כאילו... כן, בסוף. עוד דוגמה. בועז בן ארבע. סתם אסלה בשירותים. בעבר הוא כבר קיבל כמה צעקות וכמה פצ'ים על זה שהוא סותם אסלה. אבא צעק עליו, אמר לו, כמה אפשר לומר לך את זה? מה אתה חושב, אני מיליונר להזמין כל פעם אינסטלטור? הוריד לו מכנסיים, נתן לו פאץ'. כשהוא חזר ופתח את הסתימה בעצמו. כשבערב הוא חזר הביתה, הסתימה שוב הייתה סתומה. האסלה שוב הייתה סתומה. מה אבא מרגיש במקרה כזה? נכון, בדיוק, זאת התחושה, תחושה של כישלון. ברגע שיש תחושה של כישלון, סימן שאתם נמצאים במאבק עם הילד. זה מאוד קשה להבחין בין מאבק ובין תשומת לב שלילית, שילד דורש תשומת לב שלילית. ומה שמבחין בשלבים הללו של ההתנהגות של הילדים, זה תחושה פנימית של ההורה. אם הוא מרגיש עצבנות לילד, חושב עליו שהוא נודניק, שהוא אין לו כבר, כאילו שהוא מפריע לו, הסימן שילד נמצא אתכם בתשומת לב שלילית. זאת אומרת, הוא עדיין מבקש תשומת לב, הוא לא במאבק. תחושה של כזאת, אוי, כאילו, אין לי, כאילו, איזה נודניק, מה הוא עושה כל הזמן, מה הוא מפריע, נות, עצבנות כזאת. זה לא מאבק. אבל תחושה של כעס, זעם, תסכול, תחושה של כישלון, זה אומר שאתם נמצאים במאבק עם ילד שלכם. ואין לזה גיל שאפשר להגיד, טוב, פה זה ברור שזה לא מאבק. זה יכול להיות ילד בן שנה וחצי, ועדיין, וההורים שלו איתו במאבק. אחד התלמידים שפה למד במכון מאיר, בא אליי להתייעץ בנושא הזה, ובשיחה איתו אני הבנתי שהילד שלו בן שנה וחצי נמצא איתו במאבק. מאבק זה לא צריך הרבה. זאת, זה יכול להיות זה שהוא מין תחושה כזאת שהוא בכוונה עושה לו משהו דווקא, וזה מכעיס אותו, זה מעצבן נורא, זה נותן תחושה שכאילו אין לאן לברוח, אתה לא יכול לעשות שום דבר, זאת אומרת, מה תעשה לו, מה אני יכול לעשות לו. ילד כל מיני דברים עושה, הוא עושה כל הזמן, יכול לעשות בכוונה, דווקא. אפילו ילד קטן כזה, הוא יכול, ככה זו הייתה התחושה של התלמיד הזה. ו... כן.
למה זה מאבק? למה הוא רוצה להוכיח?
מה אנחנו אמרנו קודם, כאילו שאתה, כל ילד רוצה שייכות. ואם הוא לא מקבל שייכות, לא מקבל. לא אומר מקבל תחושה של שייכות. אבל הוא לא. זאת אומרת, הוא לא מקבל. לא, אז הוא חיפש את הדרכים, אז זה לא עלה בדעתו, זה הולך, הוא מחפש משהו אחר לעשות. הוא בחר, כן, בטח, בסיס שלו לשייכות. רק עכשיו השייכות מתבטאת בזה שהוא, הוא השולט. הוא לא קיבל, אז הוא ישלוט. הוא רוצה לשלוט. כן. כן. זה לפעמים תחושות כאלה שאנחנו לא, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לשלוט עליהם. מה? אני לא שומע. לא, יותר זה דברים פסיכולוגיים. אני לא שומע. זוכרים, כן, זוכרים, ודאי שזוכרים, כן.
זה אותו דבר, כאילו יש גיל שהילד בודד גבולות, גם מאבק או שזה...
לא. לא, זה באמת ניסוי וטעייה, זה יותר יכול להיות תשומת לב. פה הוא כבר יודע, הוא לא בודק, הוא יודע שזה אסור לעשות. הוא יודע שזה אסור, יש לו איזשהו דחף פנימי, בלתי נשלט. דחף ללכת ו... ולסתום את האסלה. זה הוא יודע שעל ידי זה הוא ייכנס למאבק. כן?
אז אבא שלי עכשיו
מבין
פעם שלישית שזה מאבק, זה לא... איפה אמור להגיב עכשיו?
כן, נכון, זה גם שאלה טובה. עוד מעט אנחנו נראה, אז איך מגיבים? אבל קודם כל, לפני שאנחנו מבינים איך מגיבים, אתם צריכים להבין את העיקרון הזה. אתם מבינים? עיקרון שכשיש בעיה בחינוך עם ילד, צריך קודם כל לשאול את עצמך, מה קורה לך כעת איתו? מה קורה לו? מה קורה לילד עכשיו? באיזה שלב אתם נמצאים איתו? ולפי זה אתם יכולים להחליט איך להגיב. ולא לפי המצב רוח, עצבנות, ספונטניות ו... ומה שסתם בא. אני רוצה להבין מה קורה עכשיו בינינו. אז אם ילד, כמו שאמרנו קודם, דורש תשומת לב שלילית או חיובית, אבל הוא לוקח בכוח תשומת לב, אז תגובה היא, כמו שאמרנו קודם, היא זה שאתה לא נותן לו תשומת לב שלילי וכן נותן לו תשומת לב חיובי במקום אחר. אבל במאבק זה תגובה צריכה להיות אחרת. אני עכשיו אגיד לכם מה צריכה להיות תגובה, וזה מאוד מאוד קשה להסביר מה בעצם מה שאני עכשיו עומד להגיד. זה דבר שהוא לא ניתן לנסח את זה באופן, בכל אופן אני לא מסוגל לנסח את זה באופן שכלתני, רציונלי, ברור. זה הכל בנוי על אינטואיציה. לכן מה שאני אומר לכם זה צריך לנסות כאילו להבין. אז כמו שהיה אומר הרב קרלבך, open your hearts, כן, כאילו, תנסו אתם לקלוט ממה שאני אגיד בין השיטים. תגובה לדבר הזה, זה צריך, הכותרת של זה, זה לצאת ממאבק. זאת אומרת, אתה נמצא במאבק עם הילד, תצאו ממאבק. איך יוצאים ממאבק? את זה אני לא יודע. אני לא יודע איך להסביר לכם. איך עושים את זה? אין לי פתרון. זה הדבר היחידי שאני יודע שזה דבר פנימי בתוך הנפש שלכם, בתוך ליבכם, בתוך ההרגשה הפנימית שלכם, שאתם פשוט עושים מין סוויץ' כזה בראש, טינק, ואתם מחוץ למאבק. אתם לא נאבקים עם ילדים שלכם. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, זה פשוט לא יעיל. לא יעיל להיות במאבק עם ילד. אבל יש סיבה אחרת, שהיא יותר רצינית. במאבק הזה לא ניתן לנצח. ילד יותר חזק מאיתנו. למה הוא יותר חזק? כי אין לו גבולות, ולנו יש. ברגע שהורים נמצאים במאבק עם ילד, לילד אין גבול. הוא יכול להגיע עד דברים נוראיים ואיומים, הוא יכול להגיע עד ממש התאבדות. וההורים לא. ההורים לא יפגעו בו עד כדי כך. מקסימום, מה אתה יכול לעשות לו? מקסימום. אז תן לו עוד פאץ' ועוד פאץ'. נו, ו... זה המקסימום שלך. לא, אין מקסימום. הוא יכול לפגוע בעצמו, בבית, בצורה בלתי מוגבלת. זאת אומרת, יד של ההורים תמיד תהיה על תחתונה. ברגע שאתם נכנסים למאבק, אתם הפסדתם, כבר הפסדתם. צריך ללמוד איך להיחלץ, איך לצאת משם באלגנטיות מהמאבק הזה. אני לא אתן לכם דוגמה על המורה בכיתה. מורה מעביר שיעור, נכנס ילד עם הטייפ בכל רם, נשמע מוזיקה משם, הולך כזה צ, 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 מכירים את זה? מכוניות ככה, זה צ, צ, צ. אז איך הוא נכנס כזאת מוזיקה, נכנס, הלאה חבר'ה, מה המצב? דרך אגב, הסיפור הזה אמיתי, הוא מהחיים. זאת אומרת, יש ספר כזה שמביא כל מיני בעיות משמעת אמיתיות שקראו למחנך הזה. אז מורה אומר לו, שם, איציק, מה קרה? מה אתה נכנס כאילו באמצע וזה, אנחנו פה שיעור, משהו כזה, אומר, מה קרה? מה אתה... הייתי ב... הוא אומר, למה איחרת? הוא אומר, הייתי בשירותים. מה, אסור ללכת? ואז הוא מתחיל לדבר בצורה נמוכה כזאת. ואז מורה אומר לו, אתה מוכן לכבות את המוזיקה ולשבת בכיתה? הוא אומר, בסדר, מה קרה? מה אתה... ואז תן קצת לחבר'ה לשמוע מוזיקה. זה שיר האחרון של שם, אני יודע... דודו שם זה, דודו פובו, משהו שם, יש כל פעם, יש איזה שם, איזה דודו. אז מורה, עוד משהו אומר לו שם, או שתחבא, או שתצא, עוד כל מיני דברים כאלה. ואז אומר, בסדר, אני אצא, מה אתה חושב על עצמך? חתיכת זבל. ויצא מהכיתה. מי ניצח? מה מורה יכול לעשות?
הוא פעל טוב, לא?
מה?
הוא פעל טוב.
פעל טוב, בעדינות. מה הוא יכול לעשות? כן?
לשתף את הפעולה.
לשתף פעולה?
לא, לשתף פעולה בין אנשים הוא נכנס, אז קודם כל הוא לא ראית עצמם, נגיד לו, לעשות זה כאילו, עושים זה צחוק, כאילו הוא עושה ביחד איתו, נהנה ממה שהוא עושה, ואז להעביר את זה,
להראות משהו
טוב
ביחד,
ואז
לגלגל
את זה
לטובה. אוקיי. זאת אומרת שזה מה... אתה מבין שמה יוצא מהשיעור? זאת אומרת, אתה בעצם אומר שהמורה מתחיל לעשות איתו תנועות כאלה של הייתה, ברייק דאנס כזה? הוא אומר, ראפ כזה, באנגלית כזה עם מבטא כושית.
ומה שהוא עשה, אני לא חושב שהמורה ירווח את הילד.
מה כן? מה אתה אומר?
נראה לי שזה השלב שכבר אין מה לעשות. או לפני השלב הזה או אחרי, אבל כרגע אין מה לעשות. הוא יפסיד 100% מה שלא יקרה. גם יש שתי תמורה, גם...
הוא יפריע כל השיעור, מה? שיצא, ואחרי זה לא ידבר איתו.
כן, ומה אתה אומר?
פה בעצם המורה כן נמצא, הוא ממשיך את השיעור הזה, מי שיצא, הוא לא נמצא בנקודה.
זה נקרא בעיניך ניצחון כזה, שככה אמרו לך בנוחות כל הכיתה, שאתה חתיכת זבל, ואני עכשיו אמרתי זה בצורה עדינה, לא...
הם ראו את התנגדות של הילד, לא של המורה,
הם היו כולם איתו. כן.
אז התלמידים בעצם מבינים גם שהם מה שהם, והם לא מה שהוא. והם יותר רוצים להעריך את עצמם, ויודעים גם מה להיזהר, כי הם יכולים להתפתח פחד שהאם המורה יפתח איתנו כזה יחס אם אנחנו נתנהג ככה בעצם.
כן, זה באמת בעיה מאוד גדולה בהתנהגות. ובאמת הפתרון הוא לא במקרה הזה, כן, כמו שאתה אמרת, נכון. זה לא פה עכשיו על המקום, אין מה לעשות. מה ש... מה?
זה מערכת שלמה.
כן, זה מערכת שלמה, נכון. זה לא מורה מול תלמיד. זה לא מורה מול תלמיד, אתם מבינים? כי ברגע שיש מורה מול תלמיד, מה אתה מקסימום? מה אתה יכול לעשות במקסימום? אז אתה תזרוק אותו מהבית ספר, מהכיתה. כן, בבקשה. אני לא שומע. אני לא שומע. כן. האמת היא שאני לא שומע, אני לא יודע, אולי אתה תתקרב או תגיד בקול רם, אני לא יודע, פשוט...
אני אומר שכל אחד יש
את
הנקודות תופעה שלו.
כן, נכון.
וגם אתם, בשביל הנאבה. כן. כולם יש אותם,
נקודת
השבירה הזאת. והילד יודע, בשביל הילד זה פעם אחת הנהגים שלו, החברים שלו בשכונה, שאם הוא יעשה רעה שם, שהוא יצא את הנהגים, אבל אני אגיד לו, אתה לא הולך.
אתה לא תלך לבני עקיבא? אתה חושב שילד הזה הולך לבני עקיבא?
לא משנה, יש לבני עקיבא, יש לבני עקיבא, יש לבני עקיבא לשכונה, חברים שלו, זה לא, לכל אחד יש את הבעיה שלו. לכל אחד יש את זה נקודה שהוא בא, שעל אבא יש שליטה על הילד, הוא אומר, הוא רואה את הספר, הוא רוצה להפוך, תהפוך, אבל אחרי זה, עד פעמים, קורא כאן ברקת. בהתחלה הילד יהפוך, אבל הוא יבין שלא משתלם לו, שהוא רואה את זה יותר כמו אחר.
כן.
אני אומר, גבי התלמיד, אפשר כאילו, לא, אני לא יודע זה כאילו גרלת תלמידים
של פוסט השיחה שתגיד לו, תקשיב,
אבא שזה קורה, נראה לי שאתה כאילו שאתה איתה, הוא
תוכל לצאת,
הוא
תסביר לו,
אבל
אבא, פשוט
רוצה, זה משהו
שהוא
כן רוצה,
אז
הוא מבין
שלא שווה
לו,
אתה עכשיו... כן. כן, אולי, זה יכול להיות, רק ש... אני חושב שזה בדיוק הדוגמה פחות או יותר קלאסית למאבק כוחות. כן, בבקשה. כן.
קודם כל הוא יצא החוצה. עכשיו הוא צריך ללמד אותו שהדבר הזה לא בא בחשבון.
כן.
נהגות כזו לא בא בחשבון.
כן.
אז הוא מרחיק אותו. אבל בשמאל, אבל הוא מקרב אותו ביד החזקה של אחד הפעילים. איך הוא עושה את זה? תהליך שלם.
כן, נכון.
אני חושב שזה בדיוק העיקרון. יכול, נגיד, להתעלם ממנו לתקופה מסוימת, כן? הוא לא ממלא בקשתו, הוא יכול להשעות אותו לתקופה מסוימת. אבל הוא חייב בתכונות של הבן אני חושב בעיקרון המנחה שצריך להיות במעשה כזה ברגע שמרקח חלפים באותו רגע הוא מוכל על כבודה אבל אין לו ברירה אבל הוא לא מוכל על כבודה אלא הוא בדרך ובחוכמה נדחה אותו ובחוכמה יקרב אותו
כן. כן. טוב. זה נכון מה שאתם אומרים שזה צריך להיות בחוכמה. וזה נכון. רק נראה לי שכל השאלה כאן, איך עושים את זה בחוכמה, או מה היא החוכמה? מה חוכמה עושה? מה אומרת? אז התשובה כאן זה שצריך ללמוד לצאת ממאבק. זאת אומרת, מה שקרה שם בכיתה זה באמת נושא לטיפול צדדי אחר כך, אבל עיקר הרעיון זה שאנחנו לא במאבק. זה משהו מין, משהו כזה דרך אגב. מין טיפול של דבר הזה הוא דרך אגב. קודם כל, ודאי ש... אתה המורה, בתור מורה, מבין שאין לו מה לעשות בכוח. כי בכוח, מקסימום, הכי גרוע, מה, הכי חזק, מה הוא יכול לעשות דבר הכי כואב לילד? מקסימום הוא יכול להוציא אותו מהבית ספר. הוא לא ירביץ לו. אם הוא ירביץ, אז הוא... מקסימום, הכי גרוע, הוא יזרוק אותו מבית ספר. אז אם הוא יזרוק את הילד הזה מבית ספר, מי ניצח? הילד. זאת אומרת, לאן אתה זורק אותו? אתה זורק אותו לכיכר. אתה זורק אותו, הרי אתה מעוניין שהוא ילמד. בין שהוא דתי, ילד דתי, ואתה לא רוצה שהוא יריד כיפה, ואתה שולח אותו עכשיו בעצם לרחוב, לחבר'ה הללו. אז אתה הפסדת בטוח. אולי ילד לא ניצח, אבל אתה הפסדת בטוח. בין שאם הוא חילוני, אתה... יפסד את היכולת להשפיע עליו, לתקן אותו, לעזור לו. זרקת אותו מהכיתה, מהבית ספר. אתם יודעים, מקסימום, מה אתה יכול לעשות לילד? הכי גרוע. אתה לא יכול. אתה מוגבל. והוא לא מוגבל. לא, לא אכפת לו ללכת לילד. נכון, הוא יצטער. אתה אומר לו, לא כדאי, וזה, הוא יצטער, נכון, אבל הוא, אבל בשבילו תחושה של ניצחון היא תחושה משקרת, היא תחושה ממכרת. הוא רוצה לנצח בחיים, אתם מבינים, הרי כל ניצחון כזה, זה נותן לו איזושהי תחושה של אגו, שהוא שווה משהו. למה הוא צריך להיכנס עם המוזיקה ולעשות שם סקנדל ושיתפלו וזה וזה? כי הוא מרגיש אפס, מרגיש כלומניק. אז עכשיו שהוא ניצח אותך, והוא יראה לך מי פה בלבית, מי פה בוס, והוא יראה לך זה, הוא זרק לך, אתה לא יכול להגיד לו, אתה בעצמך זבל, כן, מה תגיד לו? אז הוא קיבל הערכה של הקבוצה, יש לו שם עוד כמה כאלה בכיתה שלך, כמוהו, שדי קרובים. אז הם אמרו, הוא גבר, הוא גבר, נכון? הם העריכו אותו, הריצו אותו, הם נתנו לו תחושה שהוא שווה משהו. וזה כל כך מושך את בן אדם להיות שווה משהו, זה מושך כמו סם. הוא כמעט לא יכול בלי זה. הוא צריך להרגיש שהוא משהו, שהוא שייך, יש לו מקום, הוא מסום. לכן הוא בשביל זה יהיה מוכן ללכת הכל, גם שיזרקו אותו מבית ספר, גם זה, הוא ילך, הוא יגיד שאלה כולם שם הם בית ספר לא שווה. לא צריכים את זה, יותר טוב, הוא ילך לעבוד, הוא יפרנס, הוא ירוויח יותר מכל אלה שיושבים שם. רגע. לכן הפתרון כאן זה לא לנצח, אין לכם סיכוי לנצח. ברגע שיש משהו, מיד טינק, תברחו. מיד אם אתם מרגישים מאבק, לא משנה באיזה גיל הוא, באיזה מצב הוא, ילד שלכם או בית ספר, לא משנה. ברגע שמרגישים מאבק, תברחו משם. ואיך אתם מרגישים מאבק? על ידי תחושות. אם התחושה שלך זה זעם, כעס עליו, תחושה של תסכול, תחושה של ייאוש, תחושה של, של רצון לנקום פה חזרה, לעשות משהו, כל מיני דברים כאלה מתעוררים, אז, אז אתם במאבק. אבל אם מישהו אמר לך שאתה זבל, זה לא חייב, אתה לא חייב להיכנס לתחושות כאלה. תארו לעצמכם שאתם פסיכולוגים. פגישה אצל פסיכולוג זה עולה בסביבות 500 שקל לפגישה. והנה נכנס הפציינט, מתיישב מול פסיכולוג ואומר לו, אתה זבל. מה? פסיכולוג יגיד לו, מה? כך אמרת עליי? צא החוצה מהחדר הזה, צא החוצה. לא מוכן לדבר איתך, אני זבל, אתה בעצמך זבל. ככה. יגיד לו, אתה חמור. מה הפסיכולוג יגיד לו? מה מזכיר לך חמור? היה לך בילדות חמור? איזה חלק בגופי מזכיר לך חמור? נכון? הוא מדבר איתו יפה. אז זה שאתה מקבל 500 שקל בשעה, ופה אתה מורה מקבל 50 שקל בשעה, במקרה הטוב. מה זה משנה? למה אתה לא יכול להיות, כאילו, מה הפסיכולוג יחשוב עליו כשהוא אומר לו חמור? יחשוב, נכון, הוא כאילו בן אדם שיש לו מצוקה, הוא רוצה לעזור לו, הוא רוצה... הוא ישמח לעזור לו אם הוא מוכן לשתף פעולה, וזה בעצם מה שפסיכולוג חושב על הפציינט שפגע בו. אז למה מורה לא יכול לחשוב אותו דבר? למה מורה לא יכול לחשוב, באמת חבל שהוא ככה, זה יש לו בעיה, להיות אמפתי איתו. לא להיפגע, ככה? אני לא מוכן ללמד פה יותר בבית ספר הזה, או אני הוא! זה המאבק. אז אתה בטוח הפסדת. ואותו דבר גם כמו מורה, ככה גם הורה. אם ילד שלך סתם לך אסלה פעם שלישית, ואתה לא מוכן לשלם כל פעם 250 שקל על פתיחת אסלות שם, תדעים את זה, לא צריך הרבה. הוא סתם גליל נייר, שם את זה באסלה, מוריד מים, וזה נכנע טיק תקוע, 250 שקל על הפתיחה. במקרה הטוב, כן, הם הולכים עוד על ביקור, על ביקור, בבקר, על ביקור, סכום התחלתי. כן, יותר טוב מפסיכולוגים, הוא אומר, כן? אז לכן הזה עם הטייפ, הוא מוכן להיות, כאילו, הוא אומר, מקסימום, יהיה אינסטילטור. אני אפתח להם את הסתימות האלה ש... תנימה, זאת אומרת, העיקרון זה איך אתה מתייחס לזה. מה היסוד, מה היחס בסיסי שלך. אם היחס בסיסי שאתה מבין שיש לו עכשיו בעיה, הוא במצוקה, אז אתה לא במאבק, ואתה יכול לטפל בבעיה הזאת. כמובן לא במקום פה, על המקום, אבל בצורה אחרת, כן. כן, רצית להגיד משהו? מה, אצל מורה?
לא, אצל הפסיכולוג.
פסיכולוג מחויבות? מה מחויבות? גם פה הוא משלם כסף. מה זה משנה אם זה דרך ממשלה או דרך זה? מה, מה, מה? לא, הוא שלם והוא בא והוא כועס אליך והוא חושב שאתה נפוליאון. מה זה מטופל? הוא יכול להיות כל מיני מטופלים. ומה, אין גם מטופלים דרך קופת חולים וזה, שמשהו שהוא עושה זה בעצם בחינם, לא שלם כלום? לא. זה לא מה שעושה את ההפרדה. זה היחס בסיסי. הוא עושה את השוני פה. פשוט אתה בתור פסיכולוג למדת את העיקרון הזה, אתה הבנת שאתה לא נמצא איתו במאבק, ואם הוא בא בצורה כזאת אז יש איזושהי בעיה. כן, בבקשה.
אפשר
לחבר בין תחילת השיעור למה שהרב אמר
שהילדים לא מקבלים את
תשומת
לב, ואז זה מה שקורה בגיל יותר
מבוגר שהוא בא לאיזה... לא, זה יכול להיות באותו גיל. זה לא קשור לגיל, הוא יכול להיות בגיל קטן להיות איתך במאבק, ודוגמות שהבאתי לך זה הילד בן שלוש, בן ארבע, שהוא סתם את האסלה, הוא היה בן ארבע, והוא במאבק.
כל השורש לזה שהוא לא מקבל תשומת לב מהבית?
לא.
מה זה נובע אותו?
אמרתי כבר, אין לו שייכות, תחושה של שייכות, הוא לא שייך. כן, בבקשה.
המושג
מאבק
הוא גם שייך לאנשים מבוגרים?
בטח, כן, בטח, גם במבוגרים.
אבל אם יש גבולות, גם אדם שמורי יש לו גבולות.
נכון, נכון.
אז מה המושג מאבק פה?
זה עניין אחר, אבל אנחנו, כמו שאני על זוגיות כשלמדנו, אז לא דיברתי איתכם על החינוך ילדים, ככה כשאנחנו חינוך ילדים לא מדבר על זוגיות, אבל בטח שיש גם בין בעל ואישה, יש, וגם בין מבוגרים, יש מאבק. אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל כל הזמן אנחנו נמצאים במין מאבקים כאלה. יכול להיות מאבק עם בוס בעבודה, מאבק עם האדם שעובד יחד איתך במשרד, על כן לסגור מזגן או לפתוח מזגן, זה אלף דברים יכולים, כל הזמן, חיים יכולים להיות כולם במאבק. הכל זה סוג מסוים של מאבק. ועם שכן, עם זה, אנשים כל הזמן, בגבי בית הכנסת, אדם נמצא במאבק. ומה שאני מציע, שנייה, ומה שאני מציע זה שאל תימצאו במאבק, אל תיתנו לעצמכם להיות במאבק, כי זה לא טוב לאישיות שלכם ולמצב הזה, זה גם לא יעיל. כי למה אדם נכנס למאבק? כי הוא חושב שהוא יקבל משם הוא שואב כוח. אם הוא מנצח במאבק, אז זה נותן לו תחושה של מוצלחות, תחושה של קיום, שהוא חשוב, שהוא שווה משהו. זאת אומרת, זה נותן לו תמיכה לאגו. ומה שאני מציע זה שתחפשו את התמיכה לאגו במקומות אחרים, לא במאבקים, כי זה לא דבר, גם כשאתם מקבלים את השמחה של ניצחון במאבק, עדיין זה לא שמחה מלאה, כי אתם יודעים שיש מאבק הבא עם עוד מישהו אחר, או שעוד, זה כל החיים, אדם נמצא במין... ברגע שמזהים שאתם במאבק, תיצאו. פשוט תיצאו ממנו. תחפשו דרכים איך לצאת ממאבק. זה לא תמיד בתבוסה או משהו כזה, אלא אתה נותן מין ניסיון כזה להבין אותו ולטפל בשורש הדבר. בפועל, איך יוצאים ממאבק, כמו שאמרתי לכם קודם, אני לא יודע. זה דבר מאוד אינטואיטיבי, מאוד פנימי. רק צריך לדעת שאתה, ברגע שאתה מזהה שאתה במאבק, תיצאו. אל תמשיכו. למשל, בכיתה. ילד מפריע שם בכיתה, אז אפשר להגיד כזה, דרך אגב, כזה מין הערה כזאת, אגב, לא בעוצמה, כאילו, אתה מוכן, וזהו, וללכת. אתה מוכן לחבות שיש במקום, וזהו, ולא עומד מולו, תחבב בבקשה את הרדיו. זה מאבק. תחבא, או אתה בבקשה מוכן לחבות את הרדיו? זה מאבק. אבל הערה, דרך אגב, כזה, תחבא, יושב במקום. והולך ממשהו אחר רוצה. ואנחנו פה למדנו וזה, הוא, נגיד, הוא לא מחבא. הוא לא מחבא, הוא ממשיך כזה, כן, גבר, כי הוא, זה. זאת אומרת, כאילו, למה להסתבך? זאת אומרת, כזה, למה לך להסתבך? בוא נעשה את זה, ועוד פעם, ממשיך, לא... ילד מפריע בכל אופן שם, נגיד משהו אחר. אומר, אתה יודע מה, אולי אם אתה רוצה, מבחינתי זה בסדר, אם אתה רוצה לצאת לכמה דקות, תחזור אחר כך, איך שאתה רוצה. ובסוף שיעור, אם הוא באמת נרגע, בסוף שיעור אתה שיחה. אתה מעביר אותו שיחה, אבל שיחה קצרה גם. לא אשמות, ולא אתה לא בסדר, ולא אני אראה לך פעם הבאה, כאילו כלום, אלא אני מבין אותך, אני בעצמי אולי הייתי כזה, אולי אתה יכול להגיד בדבר כזה, אבל אנחנו פה רוצים ללמד, אני חייב ללמד. אתה יודע מה, אולי בוא נעשה ככה, אם אתה מרגיש שאתה צריך קצת חופש, אולי קצת זה, אתה יכול, מצידי זה בסדר, אם אתה תקום תצא באמצע שהוא. תצא כמה דקות, 5 דקות, תחזור אחר כך, 10 דקות, מה שאתה רוצה. אני לא מסמן אותך, לא מדווח עליך, שום דבר, אתה רוצה, תצא. מצידי זה בסדר. אבל... אם גם זה לא עוזר, אז אפשר להגיד לו, תראה, אתה מבין שזה ככה, זה מאוד קשה, זה לא ילך. אולי אתה רוצה, אנחנו אולי נחפש מקום אחר ששם זה יתאים לך, שם יש חבר'ה יותר דומים אליך, יותר כמוך, שאתה אולי בית ספר יותר טוב, אולי מקום ששם יש יותר פעילות ספורט, אולי משהו כזה, יש לי פה ישיבה תיכונית סביבתית. כאילו, אתם מבינים, מין שיחה כזו שאתה בעדו, אתה לצדו, אתה רוצה לעזור לו באמת. אולי זה פשוט לא מתאים לך, למה לך להיות פה עכשיו במטרד, שם יש סוסים, כל זה, יש בריכת שחייה, יש כל מיני מסגרות, אתה לא חייב, אתה באמת לטובתו, באמת, באמת מנסה לעזור לו. איך שלא יהיה, המטרה של השיחה זה שאתם מאפשרים לו, או אתם משתדלים לגרום לו לבחור ללמוד. יש לך בחירה, אתה יכול ככה, אתה יכול ככה, זה בסדר. זה פחות או יותר גישה, אתם יודעים, אני יותר עכשיו מדבר על גישה, לא על בדיוק מה לומר, איזה מילים, כי אין לי מרשם איך, מה להגיד אז. אותו דבר גם עם ילד שהוא סותם את האסלה, שהוא עושה משהו ש... זה יכול להיות, אני אראה לך, עוד פעם הבא, איומים. פעם אחרי, עכשיו אין לו איך השירותים, אתה תלך כל הזמן עם טיטול, די מה, או תלך לעשות שירותים מחוץ לבית, אין מה לעשות כאן, אלא זה יותר קרבה, קרבה, פשוט תתנו לו קרבה, זה לא תשומת לב, שם דיברנו על הפגישה הראשונה, כן? על האפשרות הראשונה, פה זה לא קרבה, פה זה... מין, קודם כל, לצאת ממאבק, לא להיות איתו במאבק. הוא סותם אסלה, תפתחו את האסלה, תשלמו עוד 250 ועוד 250, זה יותר זול מאשר ללכת לפסיכולוג. אז תשלמו כמה פעמים, לא משנה. זאת אומרת, אל תתעכבו איתו על זה, על העניין הזה, אלא תהיו איתו מחוץ לסיפור של אסלה, תהיו איתו ביחסים טובים ממקום אחר. קשר טוב במקום אחר, אז על הצלה, על הצלה עצמה, תצאו ממאבק, אל תהיו איתו בראש בראש, אל תוכיחו ואל תכריחו ואל תמנו, שום דבר, אין, שטויות, גמורות, זה, כל עוד שזה אפשר, יש דברים שאי אפשר, בסדר, אז יש דברים שזה מאוד קשה, בסדר, אז הלוואי שלא תגיעו לשם. אבל באופן פשוט, כשמתחילים מין מאבקים כאלה, אפשר לעצור אותם די בהתחלה, די מהר, ולצאת. כן? אתה רצית להגיד משהו? כן?
לא הבנתי במקרה הראשון, אבל שהילד דורש את זה. אמרת לא להתעלם, ולא לתת לו, באותו רגע שהוא דורש.
כן, לא להתעלם, אני אומר... שלא צריך להתעלם מהילד, צריך להתעלם מהתנהגות הרעה ולתת לו מעצמך תשומת לב במקום אחר. נגיד, הוא עכשיו מפריע לך פה, עכשיו ברגע הזה הוא שם דורש תשומת לב השלילי אליך, פה אל תגיד לו, אל תעשה עם הרגל, תסבול, תשתוק וזה, אל תגיב על ההתנהגות כזאת, וכן תגיב, ואם יש לי התנהגות כזאת, אז בשבילך זה עיתוי, או עיתות, לא עיתוי, עיתות, על כך שיש ביניכם בעיה, הוא מרגיש חיסרון. אז אתה תיקח אותו לסיבוב באוטו, תיקח איתו לגלידה, תצחח איתו, תקרא לו ספר, תיתן לו תשומת לב, לא כשקשור למקום איפה שהוא לוקח את זה בכוח. טוב, אנחנו צריכים לסיים. זה פשוט השאלה פה התעוררה מאוחר קצת, השיעור צריך להיגמר. טוב, אולי אני אספיק. שלום כבוד הרב, הרב יכול לתת דוגמה מעשית להתייחסות נכונה לבקשת תשומת לב בכוח, חיובי או שלילי? דבר נוסף, טוב, עכשיו אמרנו, דבר נוסף, כיצד אפשר לא להתייחס באותו רגע שהרי בעצם ההתנהגות של הילד משדרת מצוקה? נכון, אז זה כל העניין, שאתה מבין שיש מצוקה, אבל מצוקה שלו הוא לא זה שאתה עכשיו תשחק איתו, אלא מצוקה שהוא מרגיש עזוב, אז תיתן להם את התשומת לב שהוא לא ירגיש עזוב. אבל עכשיו, ברגע הזה, להתנהגות השלילית, לא לשים לב. הדוגמה מה שביקשו, אני כבר אמרתי לכם קודם. כבוד הרב, לצאת ממאבק, ואז מה? מה כן לעשות במקום? אז קודם כל, כן, כשיוצאים ממאבק, ואז יוצרים קשר, קשר, כמו שאנחנו דיברנו פה קודם, על מצב של שותף. אתם זוכרים? יש לנו שיעור שנקרא שותף. אתם יוצרים קשר של שותפים, כמו שיתוף פעולה. שאתם נמצאים ביחסים של שותפים, ביחד עובדים על איזשהו דבר. וברגע שמתעורר מאבק, יוצאים ממנו. לא נמצאים, לא מנצחים. טוב, נעצור כאן.